הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק ה-50 מהלכות מתנות עניים. בפרק זה אנו למדים את דיני השכחה, שהיא קיימת בשני אופנים, כאשר אסף את העומרים מן השדה כדי להעבירם למקום אחר, ושכח חלק מהם בשדה, וכך גם בערימות של פירות, וכן כאשר בעת הקציר הוא שכח לקצור חלק מהקמה המחוברת לקרקע, וכך גם כאשר שכח פירות על האילנות. פותח הרמב״ם בהלכה א', העומר, חבילת תבואה, ששכחו הפועלים העובדים בשדה ולא שכחו בעל השדה, שבעת העברת ערימות התבואה מהשדה למקום אחר, הפועלים שכחו העומר אחד בשדה, אך בעל השדה עצמו זכר שאותו עומר קיים בשדה, או ששכחו בעל השדה ולא שכחו הפועלים, או אפילו אם שכחו אילו ואילו, הן בעל השדה והן הפועלים. והיו שם אנשים אחרים שהיו עוברים בסמיכות לשדה ורואים אותו, את העומר, בעת ששכחו, אינה שכחה, ואינו חייב לתת את העומר לעניים עד שישכחו כל בני האדם. ואפילו עומר התמון שמוכבה באדמה, אם נשכח, הרי זה שכחה. הלכה ב', היה בעל השדה בעיר או בכל מקום אחר מחוץ לשדה, ואמר יודע אני שהפועלים שכחו עומר שנמצא בשדה במקום פלוני, ולאחר מכן שכחו אף בעל השדה, הרי זה שכחה. שבמקרה שבעל השדה היה מחוץ לשדה, אף שבתחילה זכר את העומר מכיוון שלאחר מכן הוא שכחו, והפועלים כבר מלכתחילה שכחו, הרי זו שכחה. אבל אם היה בעל השדה בשדה עצמה, ואמר כן שהוא יודע שהפועלים שכחו עומר, והוא זוכר אותו, ולאחר מכן שכחו אף בעל השדה, הרי במקרה זה הדין הוא שאינה שכחה, שרק השכוח מעיקרו דיינו מתחילתו בשדה, הוא השכחה. אך כאשר היה בעל השדה בשדה עצמה, והוא זכר תחילה, אף שלאחר מכן הוא שכח, אינה שכחה. אבל כאשר היה בעל השדה בעיר, הרי הדין הוא כאמור שאפילו אם היה זכור בתחילה ולבסוף שכוח, שרק לאחר מכן הוא שכח והפועלים כאמור שכחו כבר בתחילה, הרי זו שכחה. והדבר נלמד ממה שנאמר ושכחת עומר בשדה, שרק בשדה שכחתו של בעל השדה צריכה להיות שכחה גמורה שכבר מתחילה שכח, אך אם בתחילה זכר ולאחר מכן שכח, אין זו שכחה. ולא בעיר, שבאם בעל השדה נמצא בעיר, הרי אף אם לא שכח מתחילה אלא רק בסוף, כאמור כאשר הפועלים שכחו כבר מתחילה, הרי זו שכחה. הלכה ג', למדו העניים בפניו והסתירו לו את העומר, או שחיפו בקש, שחיסו את אחד העומרים בקש, והוא בעל השדה זוכר רק את הקש, שזה מה שהוא רואה לפניו, אך הוא שכח את העומר משום שהוא מחוסה, שבשני המקרים הללו אין השכחה מחמת עצמו, אלא משום דברים חיצוניים, או שכבר החזיק בו בעומר על מנת להוליכו לעיר, ושוב הניחו בשדה ושכחו, הרי בכל המקרים הללו אינו שכחה, אבל אם נטלו בידו רק כדי להעבירו ממקום למקום בתוך השדה, הרי מכיוון שנתכוון להעבירו בתוך השדה עצמה ועדיין לא לעיר, חל עליו דין השכחה. ואף על פי שהניחו סמוך לגפה, שער השדה, או לגדיש, ערימת התבואה הגדולה, או לבקר הנמצאים בשדה, שבהם חרושים אותה, או לכלים, כלי החרישה, ולאחר מכן שכחו, הרי זה שכחה, ואין אנו אומרים שמכיוון שהניחו קרוב לדבר מסוים, הוא בוודאי עתיד לזוכרו ואין זו שכחה. הלכה ד', אם נטל עומר בידו על מנת להוליכו לעיר, שכאמור בהלכה הקודמת בעומר זה לא יחול דין השכחה, ולאחר מכן הניחו את העומר על גבי חברו, דיינו עומר אחר, ואחר כך שכח את שניהן. אם זכר את העומר העליון קודם שיפגע בו בעומר התחתון בשעת אספת העומרים, אין התחתון שכחה. דמה ששכח את התחתון הוא משום העומר העליון המכסה אותו. והראיה שבעליון הוא נזכר, ונתבהר בהלכה הקודמת שכאשר השכחה היא משום דבר חיצוני, לא חל דין השכחה. ואם לאו שלא זכר גם את העליון, הרי התחתון שכחה. ומכיוון ששכח גם את העליון, מוכח שמה ששכח את התחתון, אין זה מחמת העליון המחסה אותו, שרי גם את העליון ששום דבר לא מחסה אותו הוא שכח. ולפיכך חל על התחתון דין השכחה. אך על העליון בכל מקרה לא חל דין השכחה, משום שהוא כבר נטלו כדי להוליכו לעיר. הלכה איי, אם אף הוא אומר רב ברוח חזקה לתוך שדה חברו, וכך גם אם מכל סיבה אחרת הגיעו אומר רב לשדה חברו, וכאשר הוא אסף משם את האומרים, הוא שכח שם אומר אחד, אינו שכחה, שנאמר כי תקצור קצירך ושדך, ושכחת אומר בשדה, שדין השכחה חל רק כאשר הוא שכח אומר בשדה שלו. אבל אם פיזר הרוח את האומרים בתוך שדהו, וכאשר הוא אסף אותה משדהו, הוא שכח שם אומר אחד, הרי זו שכחה. הלכה ו, דין השכחה הוא רק כאשר הוא שכח אומר אחד או שניים. אך באם הוא שכח שלושה אומרים זה בצד זה, אין זו שכחה. ולפיכך, בעל השדה שלפניו כמה אומרים, הנוטל את האומר הראשון, וכן את השני והשלישי, ושכח את האומר הרביעי, הרי אם היה שם לידם גם אומר חמישי ושישי, אין האומר הרביעי שכחת שיטול גם את האומר החמישי. ואם היו חמישה אומרים בלבד בשדה, הרי לאחר שהוא נטל את שלושת האומרים הראשונים, כבר יכול לחול על הרביעי דין השכחה, שהרי נותרו רק שני אומרים בשדה. ומכל מקום אין חל על הרביעי דין שכחה עד שיעזוב אותו ויגיע ליטול את החמישי. ומשאישה כדי ליטול את החמישי אף שעדיין לא נטל אותו הרי הרביעי שכחה. הלכה זין, שדה שאומריה מעורבבין, דהיינו שאין הם עומדים בשורות מסודרות, ושכח אחד מהן, הרי אף שכבר עבר הלאה ונטל את האומר שאחריו, אינה שכחה, ומכיוון שאינה אומרים מסודרים בשורות, הרי העובדה שהוא לא נטל אותו ועבר כבר לאומר שלאחריו, אינה אומרת שהוא עבר אותו, שהרי באופן זה אין את עילת האומרים בצורה מסודרת, והוא יכול לשוב ולקחת את אותו האומר, עד שיטול את כל סביבותיו, שבאם הוא כבר נטל את כל האומרים שנמצאים מכל הצדדים בסמיכות לאותו האומר, הרי נחשב הדבר שהוא כבר עבר על האומר ושכח אותו, ואז חל עליו דין השכחה. הלכה חטא, אלוף שהוא מן בצלים, והשום והבצלים, וכיוצא בהן, אף על פי שצורת גידולם היא שאין תמונים בארץ, שכל הכלח שלהם תמון באדמה, מכל מקום יש להן שכחה, כאשר הוא שוכח אותם. וכן הקוצר בלילה ושכח לקצור חלק מהקמה, דהיינו התבועה המחוברת לקרקע, שדין השכחה הוא לא רק כאשר הוא שוכח עומר בשדה, אלא אף כאשר הוא שוכח לקצור חלק מהקמה, או שאימר שעשה עומרים בלילה, וכאשר הוא לקח אותה מהשדה הוא שכח עומר אחד, וכן הסומה העיוור ששכח, יש להן דין שכחה. ואם היה הסומה או הקוצר בלילה מתכוון ליטול רק את הגס, את השיבולים או האומרים האבים, דמשום חושך הלילה או משום עברונו, ומלכתחילה לא מתכוון לאסוף את התבועה הדקה, אין לו שכחה, דלא חל דין שכחה לתבועה הדקה, מכיוון שהוא לכתחילה לא נתכוון לקוצרה אתה, ואין זה בכלל כי תקצור קצירך בשדך ושכחת אומר בשדה. וכך גם כשלא נתכוון אתה לאסוף את האומרים הדקים. אך כמובן שאין הוא מתייאש מהדקין, אלא במקרה של קוצר בלילה הוא מתכוון לחזור ולאוספם ביום, ובמקרה של העיוור הוא יבקש מאחרים שיעזרו לו ללקט את הדקים. וכל האומר, הרי אני קוצר על מנת שמה שאני שוכח אני אתול, שאמר מראש שלאחר גמר הקצירה הוא ישוב לשדה, ויקצור את השיבולים שהוא שכח לקצור תחילה, או שיחזור לאסוף את האומרים שהוא שכח בשדה. הרי אף שאמר כן מראש, אין לנו אומרים שנחשב הדבר כאילו לא שכח כלל, אלא יש לו דין שכחה. דה כלל הוא שכל המתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל, שהרי התורה אמרה שבמקרה כזה, כאשר הוא שוכח עומר או קמה בשדה, הרי זו שכחה, מאחר שבאותו זמן שכחה. ולפיכך אין זה מועיל מה שיתנה מראש, שישוב לקחת את מה שישכח. הלכה ת', תבואה שקצרה עד שלא נגמרה, שלא נתבשלה כל צורכה כדי להכילה לבימה, שאין הדרך לעשות את התבואה לעומרים, כאשר היא לצורך הבימה, וכן אם קצרה אגודות קטנות ולא עשה העומרים, שהם חבילות תבואה גדולות, וכן השומים והבצלים שתלשן כאגודות קטנות להימחר לשוק ולא עשה העומרים גדולים, להעמיד מעין גורן, שהוא הרמה של עומרים גדולים, הרי בכל המקרים הללו, באם הוא שכח את חלקם בשדה, אין להם דין שכחה, משום שבדין שכחה נאמר בתורה, ושכחת עומר בשדה, ולא כאשר הוא קוצר את התבועה ולא עושה ממנה עומרים, ואף אם הוא עושה אגודות קטנות, הרי אין זה בכלל העומרים שהם חבילות תבועה גדולות. הלכה יוד, הקוצר שהתחיל לקצור מראש השורה ושכח לפניו ולאחריו, שלאחריו שכחה ושלפניו שעוד לא הגיע לשם אינו שכחה, משום שנאמר בתורה לא תשוב לקחתו אינו שכחה עד שיעבור ממנו ויניחנו לאחריו. זה הכלל הנאמר בשכחה אף באומרים, כלשהו בבל תשוב שכחה וכל שאינו בבל תשוב, משום שעוד לא הגיע אליו אינו שכחה. הלכה י' שניים שהתחילו לקצור מאמצע השורה והם פנו לשני כיוונים הפוכים, כגון שזה פניו לצפון וזה פניו לדרום, ושכחו לקצור שיבולים, חלקם לפניהם בסוף השורה שעדיין לא הגיעו אליה וחלקם לאחריהן, הרי הדין הוא שהשיבולים ששכחו לפניהם חל עליהם דין השכחה, מפני שכל אחד מהן זה שלפניו ולאחוריו של חברו, ומכיוון ששניהם יחד קוצרים את השדה, הרי נחשבים שניהם כאיש אחד, ושכיחתו של כל אחד מהם נחשבת כשכיחת שניהם. ולפיכך, אף שמה שהאחד שכח הוא לפניו, הרי מכיוון שהוא לאחוריו של חברו, חל עליו דין השכחה. וכמובן שכל מה ששכחו לאחוריהם תוך כדי הקצירה, גם עליו חל דין שכחה. אבל העומד ששכחו לאחוריהם במקום שהתחילו ממנו, דהיינו שכל אחד מהם התחיל את קצירתו אחרי אותם שיבולים שנשארו לעמוד במרכז השורה, כך שאותם שיבולים נותרו לאחורי שניהם, הרי אף שהם מאחוריהם אינו שכחה, מפני שהוא אותו חלק שנותר לעמוד נחשב כמעורב עם השורות שעומדות מן המזרח למערב, והן מוכיחין עליו שאינו שכוח. דהיינו שמכיוון ששניהם התחילו את הקצירה לאחר אותם שיבולים, הרי הנוטולים שהם לא שכחו את אותם שיבולים, אלא שהם התכוונו לקצור אותם בהמשך כשיקצרו את השורות ממזרח למערב. וכשם שדין זה קיים בשכיחת הקמה, כן הוא בשכיחת האומרים, שהשורות של אומרים שפינו אותן לגורן והתחילו שניים לאסוף אומרים מאמצע השורה, כל אחד מהם בכיוון הפוך מחברו, ושכחו אומר באמצע בין אחוריהן, דיינו בין שניהם, ששניהם התחילו את אספת האומרים לאחר אותו האומר, אינו שכחה מפני שהוא באמצע השורה שמן מערב למזרח, דהיינו שהוא חלק משורת האומרים שממערב למזרח שעדיין לא התחילו בה, והיא העובדה שהוא חלק מאותה שורה מוכחת עליו שאינו שכוח, אלא שישירו בכוונה תחילה כדי לאוספו כאשר יאספו את שורת האומרים שממערב למזרח. הלכה י"ב, הקוצר ואילם אלומות אלומות, שאסף חבילות של תפועה ופינה אלומות ואין הנקראין אומרים ממקום זה למקום אחר, וממקום השני למקום השלישי, ומהמקום השלישי לגורן. הוא המקום אליו מקבצים את כל התבועה ודשים אותה, ושכח העומר בשעה שפינה את האומרים ממקום למקום, אם פינה את האומרים למקום שהוא גמר מלאכה, דהיינו שאותו מקום הוא גמר מלאכת האימור, שלאותו מקום הוא כבר פינה את כל האומרים, והוא אינו עתיד לאסוף לשם עוד אומרים, ושכחה שהוא שכח אומר אחד תוך כדי הפינוי של האומרים ממקום אחד אל המקום שהוא גמר מלאכה, יש לו שכחה שרק כאשר הוא מפנה את האומרים למקום שבו הוא מסיים את מלאכת האימור, חל עליו דין השכחה, וכשהוא יפנה ממקום שהוא גמר מלאכת האימור לגורן, שהוא המקום שדשים בו את התבועה, אין לו שכחה. ומכיוון שכבר הביאו תחילה למקום שבו סיים את מלאכת האימור, הרי בעברה זו חל דין השכחה, ושוב לא יחול דין השכחה כאשר הוא מעביר את האומרים מאותו מקום אל הגורן, ואם פינה את האומרים למקום שאינו גמר מלאכה, דיינו שלא נגמרה באותו מקום מלאכת האימור משום שלא כל האומרים הגיעו לשם, ותוך כדי העברה לאותו מקום הוא שכח אומר אחד, אינו שכחה, ורק כאשר יפנה מאותו מקום שאינו גמר מלאכת האימור לגורן, שרק לשם הוא יאסוף את כל האומרים ובו תיגמר מלאכת האימור, יש לו שכחה. הלכה י' ג' זהו המקום שהוא גמר המלאכה של האימור, זה המקום שדעתו לקבץ כל האומרים לשם ולדוש אותן שם, או שהוא רק מקבץ את כל האומרים לאותו מקום והוא לא דש אותם שם, אלא הוא מביא את האומרים לשם כדי להוליכן משם למקום הדייש שהוא הגורן. ומקום שאינו גמר מלאכה הוא המקום שמקבצין בו האומרים כדי לעשות מהן אלומות גדולות יותר, כדי להוליכן למקום אחר, ולאותו מקום אחר מביאים אלומות אף ממקומות אחרים, ולפיכך לא נסתיימה מלאכת האימור במקום הראשון אלא רק במקום השני. בהלכות הבאות יבאר הרמב״ם מהי כמות העומרים הנחשבת לשכחה. הלכה י' שתי קריחות, דהיינו עומרים קטנים המובדלות זו מזו, שעומדות בנפרד, שאם הן עומדות יחד הרי הן נחשבות לעומר אחד. הרי הן שכחה, ושלוש קריחות העומדות בנפרד אינן שכחה. וכך גם אפילו שני עומרים גדולים המובדלים זה מזה, חל עליהם דין השכחה, ושלושה עומרים אינם שכחה. והדבר נלמד מהפסוק וכפי שהתבאר בהלכת את זין. הלכת את וו, דין השכחה קיים אף באילנות כמבואר בפרק הראשון, וגם לגביהם חל הדין המבואר בהלכה הקודמת בנוגע לגידולי השדה, ששני ציבורי זיתים וחרובים, דהיינו הרמות של זיתים וחרובים, המובדלים זה מזה, חל עליהם דין השכחה, ושלושה ציבורים העומדים בסמיכות זה לזה אינם שכחה. וכך גם שני הוצני פשטן, אגודות פשטן שיש בהם זרע וכך הם ראויות למאכל אדם, חל עליהם דין השכחה ושלושה אינם שכחה. ואתה מבאר הרמב״ם בהלכת את זין, שלא רק כאשר הוא כבר כתף את הפירות מהאילן, הרי בשתי הרמות חל דין השכחה, אלא אף שתי גפנים שלמות, וכן בשאר האילנות שניים, דהיינו שני אילנות המובדלים זה מזה, שהוא שכח לקטוף את כל הפירות של אותם שתי גפנים או שני אילנות, הרי חל עליהם דין השכחה, ושלושה גפנים או אילנות ששכח לקטוף את פירותיהם אינן שכחה. והמקור לכל המבואר בהלכות האחרונות, שדין השכחה חל בשניים, אף על פי שנאמר ושכחת עומר בשדה בלשון יחיד, ומשום שבהמשך הכתוב נאמר לעני ולגר תעזוב אותם, משמע אפילו היו שניים, אחד לעני ואחד לגר. אך בשלושה לא חל דין השכחה, ואתה מתייחס הרמב״ם למידתם של העומרים ששכח. הלכה י' זין, היו כל העומרים שבשדה, עומרים קטנים של קו-קו, שכל אחד מהן היה במידה של קו, והיה עומר אחד בשדה במידה של ארבעה קבין ושכחו, הרי זה שכחה, דאף שהוא גדול יותר פי ארבעה, מגודלם של כל שאר העומרים, עדיין חל עליו דין השכחה. אך באם הייתה מידתו של העומר ששכח יתר על ארבעה קבין, אינו שכחה, וכאשר הוא גדול יותר מפי ארבעה משאר העומרים שבשדה, הרי הוא חשוב בעיניו ובוודאי ייזכר בו. וכן אם היו כל העומרים של השדה במידה של שני קבין, שכל עומר היה במידה של שני קבין, ואחד העומרים הייתה מידתו יתר על שמונה קבין, והוא שכח את אותו עומר, אינו שכחה, מכיוון שמידתו היא יותר מפי ארבעה משאר העומרים. אך בהלכה י"ח מבאר הרמב״ם, שמה שאיננו מתייחסים למידת העומר הנשכח עצמה, אלא ליחסו לשאר העומרים שבשדה, הוא רק כאשר הייתה מידתו של העומר הנשכח עד לסעתיים, שהם 12 קבין. אך העומר שהוא גדול מאוד, שיש בו כמות של סעתיים ושכחו, אינו שכחה, משום שנאמר ושכחת עומר בשדה, ולא גדיש, שזוהי הרמה של עומרים. ואף על פי שכולן, כל אחד מהעומרים סעתיים. ואם שכח שני עומרים, שכל אחד מהם לבדו הוא פחות מסעתיים, אף על פי שיש בשניהן יחד סעתיים, הרי לו שכחה, אומר הרמב"ם מסברה, וכן יראה לי שאין שכחה, אפילו היה בשניהן יחד יותר מסעתיים, שכאשר כל עומר לבדו הוא פחות מסעתיים, חל עליו דין השכחה. ממשיך הרמב״ם בהלכה יוטט שדין זה שאומר שיש בו סעתיים לא חל עליו דין השכחה, נאמר אף בכמה שכמה שיש בה סעתיים ושכחה, שכמות התבועה המחוברת לקרקע שהוא שכח לקצור היא של סעתיים אינה שכחה, אלא שבנוגע לשכחת הקמה נתווסף כאן פרט ייחודי, שאף אם אין בה תא סעתיים, רואין את השיבולים הדקות והקצרות כאילו הן בריאות דיינו אבות וארוכות, ואת השיבולים השדופות, הלקויות והיבשות, כאילו הן מלאות, ואם הייתה ראויה הקמה אחר עומדן זה לעשות סעתיים, ושכחה אינה שכחה. דמכיוון שהשיבולים עדיין מחוברות לקרקע, הרי קובעים את מידתם לפי פוטנציאל הגדילה שלהם, אך בעומר התלוש מהקרקע לא שייך דין זה. הלכה חף שכח סעת תבועה קורה וסעת תבועה שאינה קורה אינן מצטרפים לשיעור סעתיים ושניהם שכחה וכן בשום ובבצלים ובפירות האילן אם שכח מקצתן מחוברים לקרקע ומקצתן תלוש מן הקרקע ובשניהם יחד סעתיים אינן מצטרפים אלא שניהם שכחה. הלך החפה לאף השוכח אומר בצד הקמה, התבועה מחוברת לקרקע שאינה שכוחה, שהוא עדיין לא קצר את הקמה הזו, אלא שאיננה שכוחה שהוא עדיין לא הספיק לקצור אותה והוא מתכוון לקצור אותה. הרי השכחה של העומר אינה שכחה שנאמר כי תקצור קצירך ושדיך ושכחת עומר. ומכאן שרק עומר שסביבותיו קציר, שכל התבועה שמסביבו קצורה חל עליו דין השכחה. אבל עומר שסביבותיו כמה תבועה מחוברת לקרקע אינה שכחה, וכן אם שכח כמה בצד כמה אחרת שאינה שכוחה, שהוא שכח לקצור חלק מהתבועה המחוברת לקרקע, ואותה תבועה מחוברת לקרקע סמוכה לתבועה אחרת מחוברת שאותה הוא לא שכח, ואפילו אם היא סמוכה לכלח אחד בלבד שאינו שכוח, דהיינו שנשאר רק גבעול אחד המחובר לאדמה שאינו שכוח, והוא שכח תבועה מחוברת לקרקע בצידו, הרי זו מצלת את השכוחה, שלא יהיה לדין שכחה, ויהיה מותר לבעל השדה לקחתה. אבל אם שכח עומר או כמה תבועה מחוברת לקרקע בצד עומר שאינו שכוח, ולא בצד כמה מחוברת לקרקע, הרי אף אם היה בו בעומר שאינו שכוח סעתיים, למרות שלא שייך בו כלל דין השכחה, אינו מציל אותה, את הקמה או את העומר ששכח בצידו, והרי השכוח לעניים. והגבלה נוספת שאין קמת חברו מצלת על העומר שלו, שבאם שכח את העומר שלו בצד הקמה של חברו, יחול על העומר דין השכחה. וכן אין קמת צהורים מצלת על עומר החיטים, אף עם שניהם שלו, עד שתהיה הקמה מאותו המין של העומר. הלכה חב בית, השוכח אילן אחד בין האילנות, ששכח לקטוף את כל הפירות של אחד האילנות, אפילו אם היה אילן גדול מאוד והיה בו כמה סעין של פירות, או אף במקרה ששכח לקטוף את כל הפירות משני אילנות, הרי אין שכחה. אבל אם שכח לקטוף את הפירות של שלושה אילנות, אינן שכחה. על פי הכלל הנלמד מהכתוב, לעני ולגר תעזוב אותם, אחד לעני ואחד לגר. ממשיך הרמה מהלכה חף ג' במה דברים אמורים, שכאשר שכח את פירותיו של אילן שלם, חל עליו דין השכחה, באילן שאינו ידוע ומפורסם במקומו, דהיינו שאינו נמצא במקום מיוחד, הגורם לו להיות מפורסם וכך גם זוכרים אותו. ודוגמה לאילן המפורסם במקומו הוא כגון שהיה עומד בצד הגת, מקום סחיטת הענבים ליין, שדבר זה גורם לו לפרסום מחמת מיוחדותו שאפשר לקטוף ממנו ענבים ולהביאה מיד לגת, או שהיה עומד בצד הפרצה של הגדר וכך הוא מפורסם וחשוב בעיני בעל הבית שהרי הוא סותם את הפרצה. או וכך גם לא היה מפורסם במעשיו המיוחדים, כגון שהיה עושה זיתים הרבה, שזה מייחד את עץ הזית הזה משאר עצי הזית, וזוכרים אותו משום שהוא מוציא הרבה זיתים. או וכך גם שלא היה מפורסם בשמו המיוחד, כגון שהיה לו שם ידוע, כגון שקראו לו זית הנטופה, שזה היה שמו המיוחד בין כל הזיתים, דהיינו שאר עצי הזית, וקראו לו כך משום שהוא נוטף שמן הרבה, מרוב שומנם של הזיתים שבו. או שקראו לו זית השופחני, שהוא שומני עד ששמנו נשפח ממנו. או שקראו לו זית הביישני, שאילן זה מבויש, מפני שזיתה ונם עושים הרבה שמן. אבל אם היה בו באילן אחד משלושה דברים אלו, שהיה ידוע משום מקומו או משום מעשיו, או שהיה ידוע בשמו, אינו נוהג בו דין השכחה, ומשום כל אחד משלושת הדברים הללו, לא ישכחנו בעל הבית והוא ישוב ויקטוף את פירותיו. ואף שלמעשה אתה הוא שכח לקטוף את פירותיו, הרי אנו למדים ממה שנאמר בכתוב, ושכחת עומר בשדה, שלא נאמר דין השכחה, אלא בעומר שהוא ככל שאר העומרים שבשדה, שכאשר שכחת לאסוף אותו עם כל שאר העומרים, הרי אתה שוכחו לעולם, ואין אתה יודע בו, אין שום סיכוי שתזכור את קיומו, אלא אם תשוב ותראו, יצא האילן הזה שיש בו את אחד משלושת הדברים הללו, שאתה זוכרו לאחר זמן, ואף על פי שלא תפגע בו, שלא תפגוש אותו שוב, מפני שהוא ידוע ומפורסם, במקומו, במעשיו או בשמו, כך שלאחר ששכח לקטוף את פירותיו, אף אם הוא לא נמצא כלל במתה, הוא יכול לפתע להיזכר שמהאילן המיוחד הזה הוא לא כתף את פירותיו, ומכך שהכתוב כותב את דין השכחה בנוגע לעומר, שהוא דבר סטנדרטי, שאין שייך שיזכר בו לאחר שעזב את השדה, אנו למדים שרק בסוג כזה ששכחו חל דין השכחה. המשיך הרמב״ם בהלכה חף ד', ואפילו אם היה אילן מסוים, דיין ומיוחד וחשוב רק בדעתו של בעל הבית, ואינו חשוב בעיני שאר האנשים, הרי זה כמפורסם וידוע, משום שמה שחשוב זה שבעל הבית יכול להיזכר בו. ואם היה אילן עומד בצד הדקל, הרי מכיוון שהדקל הוא אילן מיוחד ומפורסם, הרי הדקל מסיימו את אותו אילן שהוא עומד בצידו ולא חלה עליו דין השכחה. ויש אומרים שכל אילן ממין אחד, העומד בצד אילן ממין אחר, הרי הדבר גורם לכך שיזכרו. ואם היו שניהן זית נטופה, שעמדו שני עצי זית, המטיפים הרבה שמן ומשום כך נקראים הם זית נטופה, זה בצד זה, הרי אף שיש יותר מזית נטופה אחד בשדהו, כך שאין זה סביר כל כך שיזכר בזית נטופה אחד שלא כתף את זיתיו, מכל מקום, כאשר עומדים שני זיתי הנטופה ביחד, הרי זה מסיים את זה, דעובדה שיש כאן שני עצי זית נטופה, שעומדים יחד, מחשיבה אותם ומסיימת אותם בדעתו, והוא עתיד להיזכר בהם לאחר זמן. אבל אם הייתה כל שדהו זית נטופה, שכל האילנות שבמתה זה נוטפים הרבה שמן והם נקראים זית נטופה, ושכח אחד מהן או שתיים, יש לו דין שכחה, שראין אותו את זית או שני עצי זית, מסוימים בדעתו משום שהם זיתי נטופה, שהרי כל המתה מורכב מעצי זית כאלו, ואין דבר שיגרום לו לזכור את אותו עץ או שניים. ואתה כותב הרמב״ם כלל, בנוגע לכל העצים המפורסמים שנתבהר דינם בשתי ההלכות האחרונות, במה דברים אמורים שאין נוהג דין השכחה באילנות מפורסמים, שלא התחיל כלל את הקטיף באילן זה המפורסם, שאז הוא עתיד באיזשהו שלב להיזכר שלא כתף כלל את פירותיו של אילן זה. אבל אם התחיל בו ושכח מקצתו, שהוא כתף חלק מפירות אותו אילן, ונותרו באילן פירות שהוא לא כתף, הרי זה שכחה, ואף על פי שאותו אילן הוא מפורסם. ואתה כותב הרמב״ם כלל, בכל אילן שהתחיל לקטוף את פירותיו, בין אם הוא אילן מפורסם ובין אם הוא אילן רגיל, תדין השכחה באילן שהחל לקטוף את פירותיו, הוא רק שיהיה נשאר בו, הפירות שנשארו באותו אילן, פחות ממידה של שעתיים, אבל אם היה בהם שעתיים, בין אם האילן מפורסם ובין אם לאו, אינה שכחה. אלא אם כן שכח לקטוף את פירותיו של כל האילן, כמו שביארנו בהלכה חף ב', שאז אין זו שכחת פירות, אלא שכחה של אילן, ולפיכך אין זה משנה כמות הפירות שיש עליו, ורק אם שכח שלושה אילנות אינה שכחה. הלכה חפי, את זה היית עומד באמצע השורות של עצי הזיתים, והוא עומד שם לבדו, ושלוש שורות של זיתים, דיינו של עצי זית, מקיפין אותו משלוש רוחותיו, אף על פי שהשורות אינם בעלות עצים מרובים, שאין בכל שורה מהן אלא שני זיתים בלבד, דיינו שבכל שורה המקיפה אותו יש רק שני עצי זית, הרי באם שכח למסוק את הזיתים של האילן האמצעי אינו שכחה, שהרי השורות הסתירו. וכבר נתבהר בהלכה ג' שכאשר השכחה היא משום דבר חיצוני, אין חל דין השכחה. ואתה כותב הרמב״ם שכל המבואר בהלכות האחרונות בנוגע לעצי זית, במיוחד סוג עצי הזית שהם חשובים ואין אדם שוכח אותם כזית השפחני או זית הנטופה, הרי דין זה חלף בכל האילנות. ולמה אמרו חכמים במשנה במסכת פאה את הדינים הללו בעץ זית בלבד? מפני שהיה חשוב בארץ ישראל באותו הזמן. ובהלכה הבאה מבאר הרמב״ם ממתי חל דין השכחה באילנות, והוא פותח בדין הגפנים. הלכה חבב, ואיזהו שכחה באריס, גפן המודלט, כל שאינו יכול לפשוט את ידו ולטלה, כאשר הוא עומד מתחת לאריס, ובקרם שענפי השטוחות על הארץ, מי שיעבור מן הגפן או מן הגפנים וישכח אותה, ובדלית שזוהי גפן המודלט על כותל גבוה, ובדקל שגם הוא עץ גבוה, מי שירד עמנו, ובשאר כל האילנות שאינם גבוהים כל כך, מי שיפנה וילך לו אל האילנות הבאים, במה דברים אמורים שלא התחיל בו באותו האילן. אבל אם התחיל בו ושכח חלק מפירותיו, אינה שכחה עד שיבצור את כל סביביו, משום שאם לא כן, כאשר הוא יבוא לבצור את סביביו, הוא יבוא לבצור גם את הפירות שנותרו באותו האילן. הלכה חפזיין, הדין הוא שההפקר פטור ממתנות העניים, ומכל מקום המפקיר את כרמו, ולמחרת השכים בבוקר וזכה בו לעצמו ובצרו, הרי הוא חייב בכל מתנות העניים שבכרם, בפרט ובעוללות ובשכחה ובפאה, שהרי שדך וחרמך אני קורא בו. מפני שהיה השדה והכרם שלו, והרי הוא הפתה שלו, לפיכך, אף שלזמן מסוים הוא היה הפקר, עדיין הוא בכלל שדך וחרמך. וכך גם כמובן בנוגע לשאר האילנות וגידולי השדה. אבל אם זכה מן ההפקר בשדה של אחרים, הרי זה פטור מן הכל, מכל מתנות העניים. דיין זה בכלל שדך וחרמך, משום שלא היו שלו כלל עד עתה ורק עכשיו זכה בהם. ובין כך ובין כך, בין אם זכה מההפקר בשדה של אחרים, ואף אם היה זה שדה וכרם שלו שהפקירו ולאחר מכן זכה בפירותיו, הרי הוא פטור מן התרומות ומן המעשרות, כמו שהתבאר בהלכות תרומות. וכאן מסתיים הפרק החמישי.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.